פרשת בלק, הסיפור לכאורה פשוט, בלעם, בסדר, הוא לבן. ושיטים וכן הלאה. אני רוצה לעסוק בדמותו של בלק דווקא. בלק. בדמותו של בלק. ודרך דמותו של בלק לברר את המעורבות של מדיין בסיפור כאן, בסיפור הזה. פשטות, רש"י הניח את היסוד לשאלה הזאת מתוך דיוק הפשט בסוף פסוק ד', אבל הנקודה היא נמצאת למעשה כבר בפסוק הראשון, או באיזשהו שינוי לשוני בין פסוק ב' לג'. אני קורא את תחילת הפרשה. ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השור את העיר כשדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל מילה בן באור פטור אשר לנה ארץ בני עמו. עמו של מי? אפשר להבין בלק, אפשר בלק. רוב המפרשים אומרים בלעם, אבל יש מפרשים שאומרים בלק. אשי אומר בלק, כן. רוב המפרשים דווקא לא הולכים כמו. אני רוצה לפנות את תשומת הלב לנושא של פסוקים ב' עד ג'. הפסוקים פותחים ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, מה שתואר בפרשייה הקודמת, פסוקים כ"א עד ל"ה בפרק כ"א. אבל אז כאילו עוזבים את בלק והנושא הופך להיות מואב. ויגור מואב מפני העם מאוד, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויומר מואב אל זקני מדיין, על אף שזה ויומר מואב הזה זה קצת משונה.
יחיד.
כן, יחיד, והעם, האומה הזאת, מואב. ואז מוסיפים ובלק בן ציפור מלך מואב בעת ההיא. אז זה לא, גם השינוי של הנושא, ויער בלק, ובסוף הוא לבלק בן ציפור, ובאמצע ויגור מואב, ויקוץ מואב, ויומר מואב, שזה גם משונה מבחינה שונית. מה זה ויומר מואב אל זקני מדיין? אם מדובר פה על אנשים ספציפיים, זה הגיוני, ויומר בלק, ויומרו זקני מואב. הרי בהמשך בפסוק ז', וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידיהם. יש מישהו ספציפי שמתקשר עם הזקני מדיין האלה. אז זה כאילו בלק, מואב, 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 בלק עוד פעם. והקושי הוא מתחדד לאור העובדה שמה שנאמר בסוף על בלק הוא איזה מידע שהיינו אמורים לקבל אותו בהתחלה. אם אתה רוצה להגיד לי שבלק בן ציפור הוא מלך למואב בעת ההיא, אז תגיד את זה על ההתחלה. בעת ההיא בלק בן ציפור מלך למואב, ויער בלק בן ציפור הזה, ויער בלק את כל השאר ישראל לאמורי. קודם כל אומרים לנו ויער בלק בן ציפור, מי הוא בכלל? בסדר? אני לא יודע שהוא מלך למואב, זה אני יודע את זה רק בסוף פסוק ד', כאילו מישהו נזכר בסוף. אומר כן, סליחה, בלק בן ציפור הזה הוא מלך למואב. כן, תודה, שלום. אז הרי התורה היא לא מתבלבלת, בסדר? על אף שהאתר לתנך של משרד החינוך החדש, הוא חושב שהיא כן מתבלבלת, כן? אבל אנחנו יודעים שהיא לא מתבלבלת, בסדר? גם הנביאים לא מתבלבלים, גם הרב אבינר לא מתבלבל, מי שמאמין לא מפחד. בסדר? אז זה כנראה, המבנה הזה הוא כנראה, קודם כשרואים גם את המקצב הזה של ויגור מואב, ויקוץ מואב, ויומר מואב, בייחוד בויומר מואב, שהוא נגד, כאילו מבנה תחבירי רגיל של משפט, איך אומה מדברת את זקני מדיין, אז רואים שהמבנה הזה הוא מכוון, הוא מבליט את מקומו, את דמותו של בלק, כנראה יש לה איזה תפקיד מיוחד שם, בסדר? יש לה תפקיד במסגרת השיח הזה, מואב ישראל, מואב עם. תשימו לב שגם לא נזכר אחרי פסוק ב', כל הזמן קוראים לזה העם, העם, העם. הנה עם יצא ממצרים, ויגו מואב בפני העם. בסדר? זה כאילו מואב מול העם, העם הזה, שבהמשך יקראו לו קהל, זה השיעור מתפשין סמכת.
בהתחלה קוראים לו קהל.
כן, בהמשך הכוונה הקהל הזה. מתי לחיכו הקהל? בתפשין סמכת דיברתי על זה. זה הוויכוח בין מואב לבין ישראל, ויכוח קדום, על הכלליות. בסדר? אב. נה?
קהל מול עדה?
קהל, לא. קהל מול, קהל כציבור כללי, כאומה, מול טענה מואבית להגמוניה כללית אחרת. עיין שיעורי באתר... פרקש, זה לא היה מצחיק. אפילו אשתי אומרת את הדברים כאלה, אפילו בצחוק לא אומרים דברים כאלה. קדימה. באמת רשי שם לנו את הלבנה הראשונה בשאלה הזאת. אני מסכם את קריאת הפשט הזאת של הפתיחה. יש הזכור של בלק בהתחלה, בלק בסוף. זה לא בנוי לכאורה טוב, כי קודם היה צריך להסביר מי הוא בלק, ואז להסביר שהוא ראה את כל מה שנעשה לאמורי, ומזה מתחיל הלחץ. בסדר? אחד. שתיים, בתווך, הנושא, כאילו, בלק כאילו נזנח, והנושא הוא המואב, האומה, אל מול העם. בסדר? ממילא זה מחדד אותנו באמת את השאלה, מי זה הבלק הזה, שהציגו לנו אותו כזאת בצורה כזאת, קצת ככה. רשי באמת שם את הלבנה הראשונה, והוא נתפס על המילים, הוא בלק מלך, בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. באמת לא רשי שם לב לזה, כבר המדרשים שמו לב לזה, וענו על זה, זה בכו וזה בכו. רשי בחר לענות שבאמת הוא לא היה ראוי למלוכה. כן? אבל איפה לסיכון את הראש, וכמו שאומרים, זה מה יש, אז הוא נהיה המלך. אבל רשי הוסיף שם עוד הערה מעניינת. מה רשי כתב שם? מנסיכי מדיאן היה. וואלה, מעניין? מנסיכי מדיאן היה בלק. אם זה ככה, אני הרבה יותר מבין, ויומר מואב אל זקני מדיאן. ולמה הולכים שרי מואב עם שרי מדיאן? כי בלק היה מנסיכי מדיאן, אז איך הוא הגיע להיות מלך מואב? שאלה מעניינת. בסדר? אז יש פה שלושה שחקנים. סיחון, שהיה אמור להגן על כל האופרציה המזרחית הזאת, ולא עמד במשימה. בסדר? ולכן כולם בהיסטריה, כי אם הוא לא עמד במשימה, מי יעמוד במשימה הזאת? בסדר? מואב, שהם לכאורה נושא פה, האומה שמתעמתת עם ישראל, ומדיאן, שעד עכשיו כאילו היה נראה לנו שהם סתם נדחפו, כאילו המואבים קראו להם. זקני מדיאן וכל מיני פטנטים כאלה, אבל רשי תמים קטן כזה היה להתחלה, במענה לדמותו החריגה הזאת של בלק, אומר בלק היה ממדיאן. שימו לב שגם רשי עצמו הוא עכשיו מובן בצורה אחרת לגמרי. הרשי אומר, רשי שאל את השאלה הזאת, למה הלכו לזקני מדיאן? והוא אמר, הם ראו שהם ניצחו את האמורים, אז הם אמרו, מאיפה משה בא? משה בא ממדיאן, בואו נלך לשאל את המדיאנים, מה הכוח שלו, נכון? אז הם אמרו, לא אין כוחו אלא בפיו, ואז אמרו, נביא מי שכוחו בפיו בלעם. אבל עכשיו אנחנו קוראים את המדרש הזה אחרת לגמרי. מי פיתח את כל האופרציה הזאת כנראה? בלק, כי הוא היה ממדיאן. זה לא שהם מואבים פתאום, היה להם איזה לומדש, איזה הסוגה. זה בלק חתום על הסיפור הזה. בלק הוא חתום על הסיפור הזה, והוא אמר, בוא נלך למדיאן. אז אני באתי משם, אני יודע, אני מכיר. בסדר? למדו ביחד. למדו ביחד. בואו נפתח את הלמדו ביחד. בסדר? עכשיו, היה אמור להתחיל בשיעור שלב מייבש, נכון? כדרכנו. ובסוף איזה דובדבן שמתחבר לרבי מצד ימין בבית מדרש. אז אני החלטתי הפעם להפוך את הסדר ולהפיל את הדובדבן על ההתחלה. ועכשיו אורן פשוט הרים לי להנחתה והרי אני מנחית. לפני כן שמישהו יגאל אותנו וידיק את הדבר הזה. אה? ברור. ומי שזה, ואתם תשימו חרמוניות בקו האש.
תראו שזה היה חלטה חם
שם. צריך קור. גפנים צריכים קור. קדימה. אז אני מקריא לכם עכשיו תרגום מילולי של המדרש. אתם איתי? מדרש ארמי. איך קוראים לו? הזוהר הקדוש. ישר, אני יודע, כאילו יורים על המטרות המרכזיות על ההתחלה. תקשיבו טוב. ופיל פלוין. אה? אתה יודע שלהבדיל בין החול, שלא לומר דברים יותר גרועים, לבין הקוידש, שהיינו צעירים ורב צבי היה מקריא איזה משהו, אז מישהו היה תמיד איזה חכמולוג שאומר לו, הרב, מה המקור של זה? אתה יודע, רק מהמשך התנועה של רב צבי היית יכול למות במקום. ופעם הוא היה נופל על איזה מישהו, אומר לו, מה זה חשוב לך לדעת? אה? יענו, מה, אתה מחקר? תחבר לתוכן, מה זה מעניין אותך איפה זה? אני יודע שאתה רוצה לפתוח ולכן אני לא יענה.
הרב טאו רוצה שנראה את המקור תמיד לא
מסתכל
בספר.
יש מקור ויש מקור, יש מקור שאתה לא אמור לראות. אתה אמור לפתח הקשבה, הקשבה עליונה. מה שונה בלק שהזכירו את שם אביו? זאת השאלת היסוד. והיה בלק בן ציפור. זה לא כתוב לנו על סיחון מי היה אבא שלו, לא כתוב על עוג מי היה אבא שלו. מה שונה בלק מכל מלכי המלכים שהתמודדו איתם ישראל שהוזכר שם אביו? אלא, שימו לב, שיתרו, מה הקשר, עזב את העבודה זרה, הוא בא להידבק בישראל, הוא ובניו. וכל העולם נידו אותו, ורדפו אותו, רדפו אחריו. בלק מבני בניו של יתרו היה, ושר מדרך אבותיו. כיוון שבאו זקני מואב וזקני מדיין, שהיו זה עם זה באחווה שלהם, בעבודה זרה, בחלק שלהם, וכיוון שראו זקני מואב וזקני מדיין שהיו זה עם זה באחווה שלהם בעבודה זרה, תראו על הדרך הוא עונה, למה והלכו זקני מדיין וקסמים בידיהם, לעבוד אזורי שלהם. הם היו בחוקיה לא רק מבחינה טריטוריאלית, בסדר? מבחינה תרבותית הם היו, ותכף את כל מה שאני מקריא עכשיו מהזוהר תראו עוד רגע בפשט, בסדר? השני הקצוות של הפרדס הם פס, בסדר? דבר אחד, קטונת פסים, פס.
היום הרב תושין אמר על הדרך.
ברור, אח שלי, כל מה שאני אומר על הדרך זה תמיד אפים גיצים בין שמאל לימין. יש באורות הקודש פסקה מימין לשמאל ומשמאל לימין. קדימה. כיוון שראו זקני מואב וזקני מדיין שהיו זה עם זה באחווה שלהם בעבודה זרה, בחלק שלהם, קדוש אתה עוד נושם, כן, בסדר? כיוון שראו שיתרו ובניו נדבקו בשכינה, וזה בלק נמשך מהם, באו והמליכו עליהם באותה שעה, בעת ההיא. חידוש עצום העיף פה הזוהר, קדוש. הוא אומר, מה זה בלק בן ציפור הזה? מאיפה הוא בא? מי זה הציפור? זה יתרו. לכן הזכירו את השם שלו. יתרו. הוא מביא שם לזה, עכשיו נפתח שיעור, זה רק שיעור רק כזה, הוא מסביר את זה.
ממש ישיר או...
מבין בני בניו, ככה כתוב בזו, מבני בניו של יתרו, והוא שר מן הדרך. עכשיו תראו מה יש לנו פה, כבר על ההתחלה. משה חתנו של יתרו, שבא ממדיין, מול בלק מבני בניו של יתרו. אנחנו תמיד לימדו אותנו, ולא קם בישראל כמשה עוד, אבל באומות העולם קמו מיהו בלעם, ותמיד התרגלנו לבחון את המאבק הרוחני הזה, בסדר? של הקללה והברכה בין משה לבין בלעם. עכשיו הזוהר הולך צעד אחד אחורה ואומר, לא, מחוללה של המלחמה הזו, מי שהביא את בלעם, זה לא רק מישהו שממדיין, בלק, אלא מישהו שהוא בא מאותו מקום שאליו משה התחבר, ממנו הוא יצא לגאול את ישראל ממצרים, ממנו הוא קיבל עצות איך לשפוט את משפט התורה, והוא לא אומר לו, בוא איתנו לארץ ישראל. מדהים הזוהר הזה, אה? קודם כל תשימו לב, הוא כבר במה שלמדנו לפני שקראתי את הזוהר הזה, הוא מעוגן בפשט, כי ראינו שהסיפור של מדיין פה, רש"י עצמו אמר, בלק זה לא מה שאתה חושב, הוא לא מואבי, הוא לא מואבי רגיל, הוא מדייני, בסדר? המקור שלו הוא מדרשים, אבל כבר רש"י בפשט שם את זה, והוא הגן את זה באותו ביטוי של הזוהר, בעת ההיא. הוא היה רק בעת ההיא. רש"י אומר, בגלל שהוא היה נסיך מדיין, הוא לא היה ראוי למלוכה. הזוהר אומר, לא, בעת ההיא, שראו שכולם נפלו לפני סיחון, מי יכול? אם סיחון לא יכול, אם אוג וסיחון, סי העולם הפיזי לא יכולים, אז כנראה ששדה המערכה צריך להיות מועתק לעולם הרוחני, מי יכול לעשות את זה? רק מי שלא רק שהוא בא מאותו מקום מדיין, רק מי שהוא בא מאותו ליין, יתרו עמדו וימליכו עליהם. שימו לב עכשיו גם לדיוק לשונו של הזוהר, כיוון שראו שיתרו ובניו הלכו להידבק בשכינה, אז הם לקחו מישהו שהוא גם מיתרו אבל הלך בדרך האלטרנטיבית, בסדר? כדי להילחם נגד השכינה. עכשיו בואו ניקח את הזוהר הזה ונפתח את הבנות הפשט שעולות ממנו. איפה העוגן שלו בפשט? בסדר? העוגן הפשוט הוא נמצא, אם קוראים עוד פעם את הפרשה, ורואים שהסיפור הזה של המדיינים הוא הרבה יותר מרכזי ממה שחשבנו. אנחנו תמיד כאילו נשאבנו לבלעם, לנאומים שלו וכל הדברים האלה. אבל תראו כבר על ההתחלה. והיה גור מואב והיה קוץ מואב. ברגע שהמואבים יוצאים מהפחד, מהתחושות, והיה גור והיה קוץ הפחד והמאיסה, וזה עובר לשלב של בוא נעשה עם זה משהו, ויומר מואב אל זקני מדיין. בסדר? על ההתחלה בכלל. אז הסברנו, הסבר אחד בפשט הוא כי בלק היה מנסיכי מדיין. אוקיי. שתיים, וילכו זקני מואב וזקני מדיין, שהם הולכים אל בלעם להפעיל אותו לדבר הזה, זה הזקנים, זה האנשים, אנשי הרוח, האנשים המרכזיים, המובילים של החברה הזאת,
קסמים בידם,
הולכים וקסמים בידם, לפי הזוהר זה עבודה זרה. אבל זה רק הפרומו, לכו איתי לסוף הפרשה. התורה אומרת בחפה א', וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, אבל בפסוק ו', והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית. אופסה, הם לא מעורבים רק בדיון מה לעשות ובהליכה לבלעם, המדיינים הם מעורבים גם בחטא השיטים, זה לא המואביות, זה המדיינית. שימו לב, הנשיא, לא עלינו שבני שמעון, הוא נמצא עם מדיינית. יתרה מזאת, בפרק חפי, מיד בפסוק תתוו, זה הרבה יותר חריף, ושם האישה בחפי תתוו, כבר בתוך פרשת פנחס, ושם האישה עמוקה מדיינית, כוזבי בצור, ראש אומות בית אב במדיינו. בסדר? האישיות הכי עליונה במדיין, אז היא לא הגיעה שם כנראה במקרה. המואביות, היו שם כל המואביות, המדיינים את מי הם שלחו? את הטופ שלהם, גועל נפש. אבל זה מה שכתוב פה. המדייניות שהיו שם, זה היו הנשים הכי מכובדות. ותראו איך זה נאמר, פסוק י' ז' יותר חריף. וידבר השם אל משה לאמור, אני בתור פרשת פנחס, פרק חפי פסוק י"ז, צרור את המדיינים, והיא כיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליכם אשר נקלו לכם על דבר פעור ועל דבר כוזי בת נשיא מדיין אחותה מוכה ביום המגפה. שאלו שאלה, איפה מואב? ממה נפשך? אם רק כוזבי בצור הייתה שמה, סליחה, באים חשבון עם כל המדיינים על אחת, ואיפה כל המואבים? ויחל העם לזנות עם בנות מואב, בסדר? ואם רק לא כוזבי בצור הייתה שמה, אז למה לא מספרים לנו? ברור מכאן עולה שהתפקיד שהמדיינים היה, היה להם תפקיד אחר לגמרי. זה מתעצם בפרק למד א', ששם מממשים את הציווי הזה, וידבר השם אנושה למור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר צפל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. וחוזרת השאלה ששמחי אמר, סליחה, והמואבים מה? הם עשו את הסיבוב של בילה, הם ויחל העם לזנות אל בעוד מואב, ופה מתחשבנים רק עם המדיינים. עוד לפני לעלות על השאלה ברור ממללים הכתובים, וגם בפרק חפי עוד יותר ברור מפרק למד א', שכנראה המקום והתפקיד של המדיינים הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מסובך ממה שחשבנו. בסדר? עכשיו זה מאוד מתחבר להתחלה, שמהתחלה המדיינים שם מלווים את הסיפור הזה, ויאמר מואב, עוד לפני וילכו זקני מואב וזקני מדיין, ויאמר מואב אל זקני מדיין. הפנייה הראשונית, שימו לב, ויאמר, לא ויאמר בלק אל זקני מדיין, חזרתי לתחילת הפרשה, ויאמר, ויאמרו זקני מואב וזקני מדיין, שאנחנו יודעים שהם יודעים לא רק לדבר ביחד, גם ללכת ביחד. ויאמר מואב, האומה, אל מי? אל זקני מדיין. אז המעורבות של המדיינים היא הרבה יותר מהותית גם בהתחלה. גם רואים את זה מראה ששם בהמשך כתוב שהם הלכו וקסמים בידם, ואז שהוא אומר להם לינו פה הלילה וישבו שרי מואב עם זה. מה אומר רשי שם? המדיינים אמרו מחרטט, עזבו אתכם. אם הוא לא נותן תשובה מיד, הוא סתם גורם מושך זמן. עזבו אתכם. ומי שלכן שרי מואב נשארו, למה אם הם יחזרו בלי סחורה? אתם יודעים, בעולם העתיק זה לא היה הערה פיקודית בזה. הראש חף עם היד ונקסט. אבל זה זקני מדיין, אכפת להם. אבל כאן זה יותר עמוק, כי הם היו בעניין, הם הבינו. לא פריירים, הם הבינו. לכן מואב פונה אליהם ראשונה. לכן כשבילה מתחיל להתערבב, הם ישר חותכים, כי הם מבינים עניין. הם לא עובדים אצל בלק. החטא בעל פאור הוא מחדד שהמעורבות של המדיינים הייתה כנראה הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו חושבים. בסדר? ובאמת כתוב במדרשים שמי שעשה את זה לא המואבים, זה היה עצה של המדיינים. פורש. פורש. לא המואבים המציאו את בעל פאור, זה בלעם נתן את העצה. אבל מי שהריץ אותה, מי שהביא אותה, זה היה מדיינים. תכף נעגן את זה בפשטי הכתובים. בסדר? אז אם כן, גם המקראות שמקדימים את נאומי בלעם, וגם העמקה בחטא בעל פאור, כולל תיאוריו בפרשת פנחס, הם מחדדים שתפקידם של המדיינים ומעורבותם הרבה יותר עמוקה ממה ששמנו לב במכה ראשונה. ועשינו את זה בעיקר דרך המקום של כוזבי בצור, שהיא ביתו של נשיא, איך כתוב שם? ראש אומות בית אב למדיין. נכון, ויש נגיע לזה בסוף, אבל יש לזה משמעות. למה שמה? לא, למה זה כל אחד, מה הוא מקבל, ונגיע לזה בסוף. בואו נתקדם. ב אז מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? אנחנו רוצים לברר את התפקיד של המדיינים ואיך זה קשור. אני מזכיר לכם שלהחזיק את החשבון שבלק היה מנסיכי מדיין, אמרו לנו.
מה?
אוקיי. אוקיי. מדיין, דין, מדין. זה הרב אליעזר אמר? איזה שיעור?
אם יש עם יוסף, אם יש מעלים.
כן. המדיינים לקחו אותו מאיזה, נכון. פסוק תטווה בפרק חפי, אז בסדר, זה העוגן שלנו. עכשיו אנחנו מנסים דרך זה לברר מה המקום של המדיינים, מה המקום שלהם, ואיך זה קשור לזה שבלק היה מנסיכי מדיין, לפי רשי בתחילת הפרשה. בפרק חפי בפסוק תטווה, מזוהה בפעם הראשונה, יש לנו את העוגן הראשון, לשם האישה עמוקה, המדיינית, שבפרשה שלנו לא אמרו מה השם שלה, נכון? לא אמרו מה השם שלה, שם האישה עמוקה המדיינית, כוזבי בת צור, בסדר? ראש ומות בית אב במדיין הוא. יופי. פסוק י"ח גם אומר שמי שעשה את הנכליהם אשר נקלו על דבר פור זה המדיינים. זה מה שאורן אמר, הם היו הנחלולים מאחורי הסיפור. עכשיו בואו נסתכל במלחמה בפועל, בלמד א', כשמקיימים את ה... מקיימים את המצווה הזאת לצרור את המדיינים. ויצבעו על מדיין, למד א' זין, כאשר ציווה השם את משה, ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדיין הרגו, בפרק חפי קוראים להם נשיאים, נכון? על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור. למה הוא שלישי אם הוא ראש אומות בית אב במדיין? ואת חור ואת רבע חמשת בהם מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. בסדר? יש חמישה, צור היה אחד מחמישה, לפי פרק חפי הוא היה ראש אומות בידיו, פה הוא מופיע שלישי. בסדר? הורידו אותו מדרגתו כי הבת שלו תערבבה עם היהודים. עכשיו מקור משלים, יהושע פרק י"ג. מה חשבתם? נעבור שיעור בלי קצת להתייבש קצת בין המקראות?
אבל מה שאתה
רואה מדינה,
זה
אומר
שאחר כך
יהיה
היבוש.
פסוק י"ג חף א', וכל ערי המישור וכל ממלכות סיחון מלך האמורי אשר מלך בחשבון, אשר יקם משה אותו ואת נשיאי מדיין ואת אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי סיחון. אופס. רשי אמר שבלק היה נסיכי מדיין, נכון? זה היה הלשון שלו, נשען על לשונו של ספר יהושע, אבל כתב נסיכי מדיין. באמת לראם רבי אליהו מזרחי, פרשנו המפורסם של רשי, מכירים? המזרחי? ראם? מכירים? מה? השם ירחם. לומדים רשי בלי לדעת מי זה הראם. כמו שתגיד לי שאתה לא יודע מה זה עיקר שפתי חכמים. הראם. אז הרי הם באמת הוא מגיע ברשי שלנו וכותב נסיכי סיחון, לא מדיין, כאילו הוא תאם את זה עם עם יהושע. אבל בואו נלך רגע עם הגרסה של הראם ונראה אם באמת יש סתירה ביניהם ונרשי. מה עשה הראם ברשי? הוא אומר רשי נשען על יהושע י"ג, נכון? זה אומר שבלק היה מנסיכי סיחון, זאת אומרת אני צריך למצוא את בלק פה בין חמשת נשיאי מדיין. זה מה שהראם אומר ברשי. מי זה? הביא? רקם? צור? חור? רבע? מי? למה צור? אם הם כל אלה, איך זה יכול להיות? אבל דרך אגב שהם מלכי מדיין והם נסיכי סיחון, מה ההיגיון? הם היו וסלים שלו. סיחון היה שלט על כל האזור והוא הכפיף אליו, בסדר? את מלכי מדיין, הפך אותם לנשיאי מדיין, וכשהם כפופים תחתיו הם נקראים נסיכי סיחון. זה מה שמחדש לנו ספר יהושע, בסדר? אבל אם הרי הם גורס ברשי לא נסיכי מדיין אלא נסיכי סיחון, שדרך כלל זה לא סתירה כי הוא באמת היה נשיא מדיין ונסיך סיחון, אז שתי הגרסאות ברשי הם אפשריות. אבל מה שהרי הם מחדד בקשר לספר יהושע זה שבלק היה מנסיכי סיחון, זאת אומרת הוא חייב להיות אחד מהחמישייה מהרשימה הזאת. מה מתבקש? מי הוא היה? נצור. למה? בגלל, כי בפרק חפי כתוב שהוא היה ראש אומות בית אב. כשהלך סיחון, את מי הם ימנו להיות המחליף שלו מבין החמישה? את מי ימנו? את ראש בית אב לבית אומות למדיין. וזה הסיפור. בלק הוא צור, כוזבי הבת של בלק. זה לא רק שהמדיינים היו מעורבים מההתחלה, זה לא רק שהם היו מעורבים יותר עמוק בחטא פעל פאום ממה שחשבנו, הם הובילו אותו. והמלך שהם הביא, המואבים הביאו ממדיין, מבני בניו של יתרו, הוא שלח את הבת שלו, בת מלך, לשם. ולכן המדרש אומר שכשנשיא שמעון בא אליה ואמר לה אני רוצה להיות איתך, היא אמרה לו מה פתאום, אבא שלי אמר לי את הולכת רק עם המלך שלהם, משה או יהושע, ככה כתוב במדרש. אפר לפיהם. אז הוא הערה לה שהוא נשיא בית אב. עשה שם איזה טריק עם קריאת שמה, כתוב במדרשים שהם היו נוהגים לקרוא קריאת שמה בעמידה, לקום מקריאת שמה. אז בדיוק כשהם אמרו קריאת שמה הוא בא איתה ביחד, כולם עמדו, הייתה פתוחה שהם עומדים לפניו שהוא מלך, ככה מספר במדרש. זה חידוש, זה עול מלכות שמיים, יש שם עוד דברים ללבן אותם, זה לא שיעור מדרש עכשיו. אבל בסדר, הרשי שאומר שבלק היה נסיכי מדיין וגרסת הראם בו שנסיכי סיחון, הם מתבאר לפי יהושע י"ג שהם היו מלכי מדיין או נשיאי מדיין ונסיכי סיחון, הם היו מלכים כפופים לו. וכבר וייר בלק בן ציפור את אשכול אשר עשה ישראל האמורי שהעיף את סיחון, ובלק בן ציפור מלך מלמואב בעת ההיא, כי לא היה סיחון, העיפו אותו, אז היה צריך מנות מישהו. את מאיפה מינו? מחמשת נשיאי מדיין שהיו כפופים לו. את מי מינו? את הבכיר שבהם. מי הבכיר שבהם? מפורש במדבר חפי, קרי צור. למה? כי ראש בית אומות בית אב למדיין הוא נתמנה. אם כן, בלק הוא צור, וכוזבי בצור היא ביתו של בלק, והמדיינים מעורבים שם. מה זה מעורבים? האבא של האבא של המעורבים, כי המלך שלהם הוא מדייני. עכשיו העצה של בלעם היא מובנה הרבה יותר, אומר אלוהים של אלו שונא זימאו, ומי שמוביל את העצה הזאת זה בלק והבת שלו. זה הסיפור.
אלוהים של זה שונא
זימאו, אומר ברור, אבל יש להם את הקרקע על מה לחול. אז המדיינים לוקחים את זה והם מועצים עם זה, לכן כוסבים, לכן הבת של מלך מדיין היא מובילה את העסק הזה. המואביות היו שם רק קישוט. מי שהוביל את הסיפור הזה זה המדייניות, ולא סתם המדייניות, האנשים הכי חשובות ובראשם בת המלך. כי המלך הוא שמע, זה מלך מול מלך. לכן המדרש אומר ש, שאבא שלה אמר לה, את תשמעי רק למלך שלהם. רק למלך שלהם. זה משה, כי זה מאבק מול משה. זה מדיין, משה שנתגדל ממדיין, משה חתן יתרו, מול מלכם שבא ממדיין, שהוא מבני בניו של יתרו, ששר מן הדרך. כן. כי בנות מואב הם היו מה זה הרקע? כי זה מאבק של מואב, אבל המדיינים עושים את המאבק דרך המואבים, הם משתמשים, המואבים הם התפאורה של המדיינים. של מדיינים לא במובן, המדיינים הם היו שם, גם בפשט מיהושע אתה מבין שהמדיינים ישבו באזור הזה, זה האינטרס שלהם. תביא הוכחה מספר שופטים, תביא הוכחה מספר שופטים. איך? לא, לג אחד לפני כן.
גדעון.
איך?
גדעון.
מה גדעון? מה? בסדר, מה ההוכחה? נו, בסדר, אז מה? מה ההוכחה מכאן לענייננו? איך זה מוכיח שהמדיינים היה להם אינטרס להילחם, הם קשורים לסיחון, למואב, לכל עבר הירדן המזרחי הזה? לא, זה יפתח. וזה בוויכוח עם המון. והוא מביא את בלה כראיה, כראיה שהוא לא חייב לו כלום. הרוב רב עם ישראל, אני נלחם, נלחם עמו. שבת שעברה, פתורת. קראתי אותה, לכן אני זוכר, לא בגלל משהו. מה הוכחה מגדעון שהמדיינים אכן היו כפופים וסלים של סיחון? ושהיה להם אינטרס עצום בצד המזרחי של ארץ ישראל. ספר שופטים, פרק ו. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם ביד מדיין 7 שנים. ותערוז יד מדיין על ישראל מפני מדיין, עשו לבני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המערות ואת המצדות. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם. קדם מזרח, הנה הוכחה מספר אחת. עמלק דרום, קדם מזרח, כל האגף השולה, המדבר הדרומי מזרחי. עכשיו שיעור קטן בגיאוגרפיה. בסדר? אתם מכירים את השטח או שצריך לצייר אותו? הרב אליעזר מצייר סוגיות, אני מצייר מפות. דרום, עיר עמלק. יודעים איפה עיר עמלק יושבת היום? מי יודע? מכירים איתי מה עיר עמלק? נבטים, נו, יותר קרוב, יותר שדה התעופה נבטים. שדה התעופה נבטים יושב על חירבת מסוס, ששם מקובל לזהות את עיר עמלק. חירניקים היו אומרים פה כמה דברים על האנלוגיות, אבל אנחנו לא נדבר, כי הם חלק מהעם שלנו, אנחנו איתם. לא ברור, אבל נכון, צריך בדיקה, אני מסכים. אבל
הם מוחפים באוויר, העמלקים הם נלחמים מהאוויר.
לא אומר כי מילה מרים את המדיינים. קדימה. אבל זה אנלוגיה שאתה עשית, אני גם לא רמזתי אליה אפילו.
שמות תומן היו עולים
להעביר. מפורש בהגיע הזמן, בקומיקס של ה... בלבלת אותי, עיר עמלק. עמלקים, איפה ישראל פוגשים אותם? במדבר, נכון, אבל זה בגלל שהם באו במיוחד כדי להילחם. איפה הם באו? פוגשים אותם כשרוצים, בדרך בצאתכם ממצרים, זה, אבל הם באו קדימה, הם יצאו קדימה. כשהם מנסים להיכנס מדרום, נכון? העמלקי יושב בהר, יפה. ובמזרח כתוב כאן, בני קדם, בני קדם זה כל האגף המזרחי של ארץ ישראל. יוצא שהמדיינים, הם נמצאים בדרום, לשם משה ברח, נכון? כנראה איפשהו בדרום סיני ובמזרח. וראה ידך, אנחנו ממשיכים מעלה. ויד על ישראל מאוד בפני מדיין, ויד כי זעקו בני מדיין אל השם על הודות מדיין, שלח להם נביא גדעון. אני מדלג פסוק למד ג'. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק ישראל. סליחה, מה עושים המדיינים, בסדר? שמשה ברח אליהם לדרום סיני, בעמק המעיינות, סליחה? מה, הם חומה ומגדל שם? מה קורה? או שקיבוץ מירב עשה איתם חוזה? מה הם עושים שם? זה ברור, כי המדיינים ישבו בעבר הירדן המזרחי, תפי סיחון, בסדר? ומשם הם חדרו, איך הכי קל לחזור מעבר הירדן המזרחי לתוך מרכז ארץ ישראל? מה, לחצות באמצע בקעת הירדן ולהתחיל לטפס על הסרטבה? בשליש גובה אתה כבר מתחרט בכלל שהיה לך ואמין לחצות את הירדן. עכשיו נראה אותך מנסה לטפס לכוכב השחר דרך הערים. בדרך אתה מתגייר. ברור, זה גם לא חסר תוחלת. מה יש שם? זה מדבר. בזמן המקרא זה נקרא מדבר. גם היום לרצועה זאת קוראים ספר המדבר. למורדות של השומרון שיורדים לכיוון הבקעה קוראים ספר המדבר. אה? יפה. במקרא על האזורים האלה קוראים מדבר. לא רק, אנחנו קוראים זה רק מדבר יהודה, ויש מדבר שומרון. כל המורדות האלה, תלכו אותם פעם בקיץ, תבינו למה זה מדבר. סחר בקסה את זה עם הילדים שלו. לא מלבב. אני שיחקתי את משה והם שיחקו את בני ישראל. לא, הם קשוחים, לא תיצאו. ברור, אתה נכנס מעמק ישראל, כי אתה חוצה את הירדן, חוצה את הירדן, בקעת בית שאן, עמק ישראל, ואתה מגיע עד הכרמל. אתה חותך את עמק ישראל, מסתובב דרך יוקנעם, יורד דרום על השרון, הכל מסודר. טקטית. נכון, סייקוף, ברור. ככה נעו פעם, מי מטפס על הערים האלה? ככה נעו במישורים, שם אתה מריץ מרכבות, שם אתה נכנס, מבטר את הארץ, לא נותן לשבטי הצפון לסייע לצבטי השבטי הדרום. עכשיו, מזכיר לך שגדעון היה מי? איזה שבט? רחת עלינה. עמי ארצות! נו? מנשה, יפה. עכשיו אתה מבין למה למדת בישיבה קטנה? תראה את האמרצות. ככה אתה רוצה להיראות. חברים, פרק ביום, לא מסובך. עוזר יופי. אל תגיד לי ככה, עוזר יופי. לקרוא, 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 בסוף זה נכנס. שבט מנשה, אני מזכיר לך, שבט מנשה איפה ישב? חצי אחד ישב מפה, מהאזור שלנו, ועד ג'נין, כולל, עד עמק ישראל. חצי שני ישב, בירדן, מזרחי, ברור. תואמים אחד את השני, גלעד, גלעד גלבוע, מקבילות. אני עושה לך סיור היום. בסדר? אל תספר להם לאן ברחת בזמן הלימודים. למה אתה צריך? בסדר? מנשה בעבר הירדן המזרחי בגלעד, החצי השני של השבט על כל צפון השומרון, גלבוע ומערבה, לכן גדעון ויצפור מהר הגלעד. זה לא הר הגלעד בצד המזרחי, זה הגלבוע, שהוא גם נקרא הגלעד. בסדר? הוא הגלעד המערבי פשוט, הם מקבילים אחד לשני. שמחי, מנסה לחשב אם זה מתאים. מתאים לגמרי, אחי. אל תדאג.
יש מפות בתנ"ך בסוף.
לגמרי, בסוף.
איך?
זה אופרה צפונית, יש שני אופרה. יש אופרה במנשה ויש אופרה פה בבנימין. זה ארץ עפריים ששאול עושה שם סיבוב.
שם עומד,
שעושה סיבוב לחפש את האתונות שלו, ואז חוזר לרמה. הולך, יוצא מזה, מאפריים, מבנימין, אפריים, עולה למנשה, חוזר נווה צוף, עבר גם בנווה צוף, חוזר לרמה, לרמלה. הגיע חזר, רוח הציבוב. פעם התונות היה דבר יקר. זה כדי שיהיה וורט לפרשת שבוע, התונות של, תונות של שאול, התונות של מילה. אני חוזר בחזרה עכשיו זה ברור, כי שבט המנשה ישר על שני האגפים, המערבי והמזרחי של השומרון והגלעד. כל ההתקדשות הזאת עם ההמונים ועם המדיינים, זה ההתקדשות עם כל האגף המזרחי. שכשאתה לא חזק בעבר הירדן המערבי, הם כל הזמן נכנסים לך מהאגפים וקוראים לך את הצורה. לכן שהם רוצים לשבש את גדעון, הם נכנסים כולם כחול, כתוב נספו יחדיו ויחנו בעמק ישראל. איפה כחול הים? נו, יש פסוק כזה. לא משנה. בסדר? אז המדיינים, מה הוכחנו בחלק הזה? בסיור הגיאוגרפי ההיסטורי הקצר, הוכחנו שהמדיינים, גם בתקופות יותר מאוחרות, ישבו בצדם בעבר הירדן המזרחי. בתקופה הזאת, אחרי שבני ישראל פרקו שם את הצורה לכולם, אז הם חזרו לפעול כאן בצורה כמו של שבטים, שחצי נודדים עם העמלקים מבני קדם, ובכל הזדמנות הם נכנסו לארץ, והם סביבות הארץ. זה קשור ליסוד יותר עמוק, שמואב, עמון, מדיין, זה הכל עימותים, לא עם עמי הליבה של ארץ ישראל, עם עמי כנען והתרבות הכנענית שלהם, עם תרבות הסובבת. והתרבות הסובבת, כל פעם שיש וקום אצלך בתוך הארץ, היא מנסה לחדור פנימה. תראו שזה ככה גם בזמן מאוחר, בתקופת תלמידי הרב אליעזר. איזה ספר הוא למד עכשיו? עוד רמזים יותר עבים? עזרא, כן. מי נכנס לארץ כשישראל גולים? עמוקים עם החלק הקטן, עמונים, מואבים, כל שרידי העמים שמסביב. ברגע שיש וקום בארץ ישראל, אין וקום, כל הסביבה נדחסת פנימה. ככה היה לפני שהגענו לארץ. מי זה כל האומות שישבו שם? לקט, כמו במקפיא, לקט ירקות, לקט אומים לעמים כאלה, שמה שמאחד אותם זה הכנעניות, לא הלאומיות. כנעניות כתרבות, עד שבאה התרבות האלוהית ומעיפה את התרבות הזאת ושמה עם אחד בארץ. אתה יודע, תשימו לב, אבל שגם הוא, אם הוא לא שומר על אמונת האחדות שלו, הוא מתפרק לשבטים, כמו לאומים, כל שבט חי לעצמו כמו אומה, כמו העמים הכנעניים קודם. בסדר? זה המאבק בתוך הארץ. מבחוץ, זה כשיש וקום, הסביבה נכנסת לך פנימה. ככה בעזרה, ככה גם פה. אתה לא חזק בתקופת השופטים, מי שישר בעיניו יעשה, התפרדת כמו הכנענים, הופ, כל הסביבה נדחפת לך, פלישתים ממערב, המון מכאן, כל פעם מישהו אחר. בסדר? עד שדוד המלך מציב זה, ואז הוא מתחיל לקסח את כל הסביבה. שימו לב, אחרי דוד המלך, רוב האומות האלה נגמרות, אין, הן לא קיימות. פלישתים נמחקים. מואבים, זה הפעם הראשונה שהוא מודד אותם בחבל, ולא משאיר. נחש ההמוני, הוא סוגר אותו את החשבון טיפה יותר זה, וכל האחרים בכלל לא רואים אותם. העמלקי, השרידים האחרונים שלו, הוא גומר שם עם הנער זה. ברגע שיש דוד שם תוכן בפנים, זאת אומרת יש אחדות בפנים, יש מלוכה, אז הוא גם מסדר את כל הסביבה. לא תהיה מלכות דוד, הופ, הסביבה תיכנס פנימה. סביבה זה עמים וסביבה זה תרבות אחריה, סביבה אנשים הנוכריות, שבת וכן הלאה. בסדר? אז עמקנו את ההבנה למה נסיכי מדיין הם נסיכי סיחון. בסדר? ועכשיו אנחנו מחברים את זה לבלק, שהוא למעשה לפי השיטה הזאת הוא צור ראש נשיא בית אב למדיין, וכוזבי בת צור היא כוזבי בת בלק. וכשם שבלק היה בעצה הראשונה להביא את בלעם, והוא זה שפנה בשם מואב אל זקני מדיין, אל זקני מדיין, לכן כתוב ויומר מואב אל זקני מדיין, כי מי דחף אותם אל זקני מדיין? בלק. מואב האומה. בסדר? ולכן הם הולכים כל הזמן ביחד. ועכשיו מאוד מובן למה מתוך כל הסגה של ויחל העם להזנות אל בנות מואב, בסוף מה שמתבלט זה הבת של בלק, כי הוא המנוע מאחורי כל הסיפור הזה. בסדר? הוא המנוע מאחורי כל הסיפור הזה, והוא כאילו הוא האנטיתזה המלכותית של משה. ושוב אני מחבר את זה למדרש שאומר ש אחד למה שאורן אמר, שצרו את המדיינה והקיטם, ועכשיו זה מוכח, צרו את המדיינים והקיטם אותם על דבר כוזבי בצור עדיו ונכלם אשר הם נוכרים על דבר פעור. סליחה, זה המואבים עשו את זה, מה פתאום? המואבים רק היו הסנג'רים, המואבים היו הבפועל, המוח, הנכלהם, המנוע, לא רק היו המדיינים, היה המלך המואבי שבא ממדיין. לא רק המלך המואבי בא ממדיין, המלך המואבי שבא ממדיין והוא מבני בניו של יתרו, בסדר? האנטיתזה של מלכם של ישראל משה, חתנו של יתרו. שימו לב שיתרו מופיע בישראל במתן תורה לסדר את המשפט, איך מולכים על העם, איך מסדרים את העם. בסדר? עכשיו הניגוד הוא מאוד חד, הוא מאוד ברור. גם המדרש הזה שאני מצטט כל הזמן שכוזבי בצור, היא בהתחלה לא רצתה להישמע לזמרי בן סלום, כי אמרה לו, אבא שלי אמר לי ללכת רק עם המלך שלהם. ומדרש אחר אומר, או משה או יהושע. עכשיו תראו את העומק, העניין שמאחורי זה, שמשה רבנו שגדל במדיין, שהיה חתנו של יתרו, שיתרו מגיע נדבק את דרכו בשכינה, מה כתוב עליו? שהוא איך? לא, מה כתוב עליו בהקשר הזה של האישה? האישה המדיינית שלו, אחרי זה מה שזרמי בן סלו אמר לו, מה למה לך מותר מדיינית ולנו לא? זה היה לומדש, נכון? האישה המדיינית שלו, מה הוא עשה משה? הוא פרש מן האישה, הוא לא גרש, הוא פרש מן האישה. בסדר? והאנטיתזה שלו, מה עושה? לוקח את הבת שלו ומפקיר אותה לזנות. זה תמצית ההבדל בין משה לבין בלק. אם בלעם הוא האנטיתזה של משה בנבואה, בלק הוא האנטיתזה של משה במלוכה. ומה במלוכה המדיינית של מי ששר מדרכו של יתרו, היא הולכת אל הזימה, אל הפקרת ביתו לזנות, היא בדיוק האנטיתזה של משה, שהמלכות שלו היא מגיעה למדרגות עליונות של פירש מן האישה בכלל. בסדר? זאת ההנגדה שהיא עולה מתוך המדרש, שזה אומר לה תשמי רק למלך שלהם. כי אצלם המלך, אצלם הציר הזה של הנחלים של דבר פאור, הוא יכול להפקיר את הבת שלו כדי לנצח במלחמה, כדי להכריע להרוס אומה. ואצלנו המלך דרגות עליונות, והיא בישורון מלך והתאסף ראשיה יחד שבטי ישראל למשה רבנו, שבכלל כל הנושא הזה, כל הזימה הזאת בכלל הוא לא לקרוב אליו, הוא בכלל לא שייך לזה. לכן באמת אומרים המדרשים ואומרים הפרשנים שבכזה העונש של מדיין היה יותר חמור משל מואב, שבמדיין אמרו לצרור את המדיינים ולהרוג אותם, והרגו שם את כולם, הרגו את כולם. וחזל אומרים שם שאנשים זיהו, אמרו זאת המדיינית שבה נכשל פלוני, הרגו את כולם. ואצל המואבים לא, תראו שגם אפילו לשונית זה ככה, כתוב פה צרור את המדיינים. איך כתוב במואב? על זה הנימוק, אבל מה האיסור? על תצור את מואב, על תצור את מואב. זה בדיוק אותה לשון, אותו שורש, צר, לצרור ולצור, צרה, פה מלשון צרה ופה מלשון לצרור, זה יותר חריף, זה החרפה של זה, שרור אותה. צור, השם של בלק שהוא עושה את הדבר הזה, זה הכוזבי בצור. בסדר? כן.
יצידה, זה
שלאיתו
היה בן שקראו לו ציפור ובן שקראו לה ציפורה, כי הוא מבנה בניו.
וורט יפה.
מה
לא, זה בדיוק מסתדר, אשתו של משה קראו לה ציפורה,
נכון, שהיא הבת של יתרו,
אבל המדרשים
שמע... אמרנו שהוא מבני בניו, בני בניו.
כן, אבל המדרש שאומר את זה הוא לא טוען, הוא טוען שליתרו קראו ציפור. שהשם ציפור הוא מרמז ליתרו, לא ל... זה יתרו קראו לו ציפור ולבת שלו קראו ציפורה.
היה לו 8 שנים, יותר...
כן, לא הספקתי למצוא את המקור המדויק של זה, אבל זה מופיע ב... זה תנחומה אומר את זה. אז זה בלק, נכון? איזה פרשה אנחנו? מה אנחנו רוצים? ציפור. אני תוהה, זה לא מקלקל את הישיבה הגבוהה הזה שהם נכנסים לשיעור הזה? לא, באמת, דמויות לא... לא... לא מכובדות. אה? מה אתה אומר, נאבט?
מה נראו
לי לא? אה?
מה נראו לי לא? אולי לא נכניס
אותם. אולי באמת. לא, אבל זה גדול שאני עושה פרוטקציות לאנשים מסוימים.
תודה מינויים בכניסה.
אה?
מינויים בכניסה, תודה
מינויים. צריך כמו רב קו כזה לעשות.
אה, זה
יכול להיות איתו
לדמות מרכזית. כאילו, קרבות ירושלים.
כן. כן. זה מסביר לך גם למה בסוף הפרשה פתאום בלעם נתפס שם על הקני, על בלעם ועל הקני. בלעם עוד פעם זה אנטיתזה של עמלק, סליחה, וירא את עמלק. הוא אומר לך ויצחה מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, ואז הוא מדבר על זה ופתאום הוא עף לעמלק ופתאום לקני. אפשר להגיד הוא ראה אותם, עלה לתצפית, ראה אותם, זה כולם באזור, הם בדרך כלל היו ביחד. הרי אצל שאול כתוב ויאמר אל הקני, תצא משם פן אוסיפך עמו. אומרים שהם תמיד הלכו ביחד, זה באמת מוזר. מה יש לקני עם הצדיקים לעשות עם המלאכים?
הוא לא
יכול לשכון
עם ישראל.
אז הוא שייך, לא שייך, הוא נדבק בשכינה, איך הוא נדבק? אתה רואה את זה מזה שיתרו אומר לו, אני אחזור לארצי. אבל בסוף הבנים שלו הם כן, הם כאילו ליד תמיד. סוגיה הקנים האלה.
גם יעל היא לתורתם.
כן, נכון. בן ציפור, רגע. מה אנחנו רוצים?
ציפור זה
יצור דק. כן. אה, נו, זה יעזור. הנה. ועל דק טיב, ועל דק טיב, ועל זה כתוב, אתו באו והמליכו אותו עליהם באותה שעה, שכתוב, ולק בן ציפור מלך מואב בית ההיא, כלומר באותה שעה שלא היה, ששיחון נפל להם, והם חיפשו מישהו שייתן אנטיתזה לחתנו של יתרו, בעת ההיא היה מלך, מה שלא היה קודם. ועל זה כתוב בלק בן ציפור, מה שלא היה ראוי לעשות כך. לא היה ראוי לו ללכת למלוך על מואב ולהילחם בזה, כיוון שהיה מבני בניו של יתרו שנקרא ציפור. תסתכלו באור החיים, הרב קשר אומר. אוי דה בן ציפור, על בן ציפור ברוך הוא כותב אור החיים כאן בן ציפור. הזוהר הזה זה בחלק ג' קוף צד יבב. מה? אז לפי זה יוצא, תשימו לב לסיכום, שהתפקיד של המדיינים היה הרבה יותר חמור משל המואבים, כי המדיינים הם הובילו את זה, בלק והבת שלו, בסדר? הם שמו את הסיירות שלהם שם. המדיינים, נאמר במפורש בפרשה הבאה, הם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור, הם חברו לבלעם והריצו את הדבר הזה והפעילו את המואבים. זה מאוד מסתדר שמלך, שנסיך מדייני, מדייני סיכוני, הוא מלך של מואב. זה מאוד מסתדר, כי אחרת הוא לא יכול לשכנע את המואבים להפקיר את בנותיהם אם הוא לא מפקיר את ביתו המדיינית. בסדר? אבל זה מסביר למה גם במדיינים נכנסו במלחמת שמד כמו הכנענים, צרור את המדיינים, והמואבים אל תעצור. וגם כשאסרו את המואבים ואת ההמונים אסרו, אסרו את מי? את הגברים, המוני, מואבי ולא מואבית, המוני ולא המונית. פה, מה פתאום הרגו גברים וכל אישה יודעת זכר. קרי אנשים שהכשילו את ישראל. אתה רואה מכאן שלהחטיא אדם גם זה יותר חמור מלהרוג אותו. גם מפה למדנו שזה גם בסדר? שוין, כמו שאומרים.